בשבוע שעבר אחזנו באמצע העניין, התחלנו את הנושא של שמחה בעבודת השם, הספקנו לדבר על חשיבות השמחה, הספקנו לדבר על איך אפשר להגיע לשמחה גם כשיש בעיות של בן אחד מזון על אביך. הספקנו גם להבין שגם כשאדם עושה עבירות, בכל זאת, גם במצב השלילי שלו הוא צריך להיות בשמחה. כי היעדר השמחה זה עצת היצר. ועדיין לא הסברנו ממה להיות בשמחה אם יש לנו עבירות.
ממה?
ממה? אם אדם עושה עבירות, מה הוא יהיה שמח? הסברנו שאסור להיות עצובים. הסברנו שהעצבות זה עצת היצר הרע. אבל ממה להיות שמחים? המכנה המשותף של כל השלוש-ארבע דברים שאמרתם כעת, זה שאתם אומרים ככה, המצב השלילי בוודאי לא דבר שגורם לשמחה, אין ספק בזה, אבל ישנם דברים נוספים שיש לנו אותם על אף שאנחנו שליליים בהתנהגות שלנו. כמו למשל לשמוח בזה שאנחנו יהודים, לשמוח שיש לנו עדיין בכל זאת מצוות שאנחנו עושים, לשמוח מכך שיש לנו הזדמנות לחזור בתשובה. זאת אומרת, הרע אינו משמח, אבל הרע זה לא הכל בחיים, יש רע ויש גם דברים טובים. זה יפה, זה מה שנקרא בעברית להסתכל על החצי הכוס המלאה. אני לא בא ואומר שהחצי הכוס השנייה גם מלאה, רק אני אומר, יש אומנם חצי כוס ריקה, אבל יש גם חצי כוס מלאה. אני שמח מהחצי כוס המלאה, על זה אני מסתכל. קודם כל זה יפה להסתכל ככה. חשוב להסתכל ככה, מאוד אופטימי, אבל החסידות מלמדת אותנו להביט ולראות שלמעשה אין חצי כוס ריקה בכלל. וזה דבר הרבה יותר קשה. שהחצי הריק הוא אולי גבוה יותר והחצי כוס המלא. וזה דבר שאתה צריך להבין, דבר לא פשוט בכלל, להבין שהחצי הכוס הריק מלא יותר, או לפחות זהה לחצי הכוס המלא, זה דבר שהוא לא הגיוני.
אבל הנקודות שצוינת פה,
לא שולל את מה שאמרתם. לא. מה שאמרתם צריך להיות.
לא, זה כאילו בסיס, כלומר.
כן, כן, בהחלט.
זה נורא קשה לעשות את המעבר הזה, מכל שאנחנו לא עוד נדע שצריך להיות. אז כשאנחנו
הולכים
להתמלות
בנקודות
האלה, אז
אנחנו
יכולים לראות שבעצם
הכל טוב. אני מסכים עם זה. ואני עכשיו מנסה לטפל באמת בנקודה הזאת של לנסות ולהבין ולראות איפה החצי כוס המלאה, לא חצי, אלא אותו חצי כוס ריקה היא בעצם גם מלאה. או בשפה אחרת נגיד את זה. איך אפשר לגלות שמעולם באמת לא ירדנו? שלאורך כל המסלול בחיים רק טיפסנו. ואולי, אולי בזכות העבירות. אני לא יודע. זה מה שאני מנסה להגיד, לא למרות, שלמעשה מעולם לא הייתה חצי כוס ריקה. עכשיו הדבר הזה מאוד עמוק, אפשר הרבה לטעות בו, וחלילה וחס להבין שאולי מצדיקים את הירידה ואת השלילה. אבל אנחנו ננסה קצת לנגוע בזה, לא הרבה. בוא נניח הנחת יסוד. שמכיוון שכל דבר שקורה בעולם זה בהשגחה פרטית, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה, ו כולל גם כן התנהגות שלנו באיזשהו מקום, הדברים כוונו מלמעלה, על אף שיש לנו גם בחירה חופשית, אין ספק, אבל פה אנחנו לא נלך לתרץ את הסתירה בין הבחירה לבין ההשגחה. אני עכשיו לוקח את מה שנאמר על אדם הראשון, וכך זה אצל כל יהודי, שחטא עץ הדעת גם כוון מלמעלה. אז חייב להיות שבעצם כל החיים כולם הוא מסלול אחד גדול של עלייה. ואם יש כבר עבירה, העבירה היא לא בשטח המעשי, אלא בשטח הרעיוני. זאת אומרת, בגלל שאנחנו מתכוונים למרוד, על אף שהמעשה בסופו של דבר רק הביא לתוצאות טובות אחרי הרבה 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 שנים נראה את זה, אבל מכיוון שהכוונה הייתה מרד במלכות השם, על זה אנחנו מקבלים את העונש בלבד. אני אתן דוגמה פשוטה לזה. היה פעם מלך שהוא בנה ארמון גדול ליד הארמון שלו. היה לו ארמון, והוא החליט ליד הארמון שלו לבנות עוד ארמון. וכדי לבנות עוד ארמון, היו צריכים לחפור באדמה ולצק את שם היסודות. בשביל לחפור באדמה צריכים להביא מסעיות, לשלם כסף למסעיות, להביא פועלים, לשלם כסף לפועלים, ולחפור מאוד מאוד עמוק באדמה, ושם לצק את יסודות ולבנות ארמון וכו'. במרחק של 3 קילומטר מהארמון, חי לו אדם פשוט, שהייתה לו גינה. ויום אחד, הוא החליט שבכדי שהגידה שלו תצביח פירות משובחים יותר, הוא צריך שבגידה שלו יהיה אדמת חברה, אדמה אדומה כזאת, היא טובה. אשתו אמרה לו, אתה רואה, ליד הבית, ליד הארמון של המלך, יש לה חול מאוד טוב, אדמת חברה. לך בלילה, תגנוב שם. תביא לנו לגידה, יהיה לנו... אז אשתו החליטה, אז הוא החליט שזה רעיון לא רע, בכלל. אז הוא מדי לילה היה הולך לשם ולוקח כמה שקים, מביא, מפזר, מצוין. הוא שם לב שאף אחד לא רואה, אז אמר, רגע, ככה יש לי עוד ביזנס. הוא היה מביא מסעיות לשם, ממלא חול, משווק. ולאט לאט הוא התפתח, התפתח. ומאט לאט מתחיל להיפתח חור באדמה. חור גדול מאוד עד ארמון המלך. עד שיום אחד תפסו אותו בשרתי המלך, הביאו אותו למלך, המלך אמר לו ככה, תשמע. עונש מגיע לך. ומדוע? כי אתה מגדת בקדוש ברוך הוא. אבל תועלת הבאת, כי זה בדיוק מה שרציתי, רציתי לחפור פה בור, כדי להכניס פה יסודות. זאת אומרת, במילים פשוטות, כל צד שנעשה בעולם הזה, בסופו של דבר, מביא להתגלות המשיח. כל צד שנעשה בעולם הזה, מוביל לכיוון השלמת היעד האלוקי של נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך נראה ותחתונה. זה השלמות של הכל, לשם שואפת הבריאה, לשם הכל בסופו של דבר מכוון.
זה כל צעד.
הכל.
איזה צעד?
איזה צעד לא?
כל המעשים, כל
המעשים.
כל מה שאנחנו עושים?
כל מה שאנחנו
עושים.
הכל.
אומרים המעשים שלנו, גם דברים עם מה שאנחנו קוראים, הדרך לא הייתה יותר
קצרה? הרבי אומר שהיכולת שלנו היא למעשה לקבוע לא אם להביא את המשיח או לא, אלא איזה סוג משיח יהיה לנו. זאת אומרת, האם זה משיח שנוצר בעקבות עבודת התשובה, או משיח שנוצר בעקבות עבודת הצדיקים. זאת אומרת, במילים פשוטות, גם אם אדם יורד בעבודת השם, הרי התכלית הוא של הירידה, להוביל אותו לעלייה של תשובה.
אבל יש
הרבה אנשים שלעיתים מביאים לזכות בלי
תשובה.
אנחנו, א', קשה לנו מאוד לדעת.
מה
עם מה נשמע? נכון, למה
צריך
לדעת? קודם כל, אי אפשר קשה מאוד לדעת על אנשים, אם הם חזרו בתשובה או לא. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו אף פעם לא יודעים האם מעגל זה חיים של אדם אחד, או שהחיים של אדם אחד הוא סוג של מעגל בתוך מעגל גדול יותר. וכשאנחנו לוקחים למעשה מרחב גדול יותר של מעגל של משפחה של 2, 3, 4 דורות, אנחנו מכניסים בתוכו את הסיפור של האיש הזה, פתאום אנחנו יכולים לגלות איך הירידה של הסבא גרמה לעלייה של הנכד. לא. לא אמרתי אם הוא רוצה או לא רוצה, אני לא יודע, אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל זה בעצם, זה בעצם היכולת הבחירה שלנו, היא מנוותת בין שניים בלבד. היא מנוותת בין בעלי תשובה לצדיקים. זה בעצם הבחירה שלנו. יש בזה עוד עומק ועוד עומק שאני לא אכנס לזה.
אבל גם צדיקים אמרו מתשובה.
לא.
יש
צדיקים שהולדו צדיקים, ויש צדיקים שהגיעו בתשובה. יש כל מיני סוגים.
אבל כל אחד מהם
מה שישאל על זה שמת באמת, אם הוא לא, הציבור שלו ללימוד תורה, הוא לא יכול, זה שאנחנו לא יודעים מה שבלב שלו זה נכון.
כן.
אבל זה שהוא פעל לפי הראש שלו והגיע לתשובה, זה לא טוב. זה בכל זאת עבודה זרה. כי החובה שלנו זה ללימוד דבר ראשון תורה, ומתוך זה לחזור בתשובה.
בסדר. קודם כל, היא לא... ההגדרה של תורה היא גם הגדרה מאוד גדולה. אם אדם חושב משפט חזד במוח שלו, הוא כבר לומד תורה.
איזה משפט?
מאמר חזד.
חזד.
אחד בראש, זה כבר לקרוא שהוא לומד תורה. אנחנו לא יודעים מה ההגדרה של תשובה ותורה. אנחנו נותנים עכשיו את הכללים. עכשיו, אם אנחנו מצליחים לראות את זה בעולם, לעתים כן, לעתים לא, ואם אנחנו לא מצליחים לראות, כי החיים שלנו בסך הכל מאוד קצרים, ביחס לאירועים מאוד מאוד רחבים וארוכים, אנחנו יכולים רק לראות חלקים מאוד קטנים מסרט, ולא יכולים להסיק מסקנות באותם חלקים קטנים לגבי כל הסרט כולו. אנחנו רק יודעים שמי שמפיק את הסרט מספר לנו מה יהיה בסוף הסרט, מהו תחילת הסרט, ואיך בעצם עובד הרעיון של הסרט. אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על חלקי תמונות שאנחנו רואים ולהסיק מתוך זה מסקנות. אחרי שהבנו את זה,
איזה סוג
משיח
יהיה? עכשיו זה אותו
משיח,
אותו בן אדם, זה אותו... כן. אז מה
זאת אומרת
איזה סוג משיח?
איזה סוג אורות בעולם יהיה מימות המשיח? הרי כתוב שימות המשיח תלוי במעשינו ובעבודתנו כל זמן משך הגלות. מה פירוש תלוי? תלוי זה לא רק במובן הפשוט שחושבים, תלוי זה תלוי אם נתנהג טוב הוא יבוא, אם לא נתנהג טוב הוא לא יבוא. תלוי זה משמעות אחרת. תלוי זה אומר איזה סוג אורות יהיה.
איזה סוג אורות? חשבתי שאמרת איזה סוג משיח יהיה
בפגור. לא, סוג משיח התכוונתי לסוג הגילוי של משיח.
עכשיו, מה שאנחנו עוברים היום, מה שאלה הבשר שלנו רואות,
כן.
מה זה?
שתוצא מעבודת התשובה? עבודת התשובה. כל אחד מבין בעצמו. ברור שזה רק בעבודת התשובה.
כיוון ש...
זה רק מעבודת התשובה. כיוון שאם היינו צדיקים במשך כל השנים האחרונות, לא היינו מגיעים למצב של היום.
זה גם
משתנה שם ובעידה? כן. באיזשהו מקום, למשל כתוב ככה, זכו אחישנה, לא זכו בעידה. פעם אחת כתוב, זכו עם ענני שמיה, לא זכו, אני ורוכב על חמור. נכון? עכשיו בחסידות כתוב ככה, שזכו זה הפירוש לא בלשון זכות,
זיכוך.
אלא בלשון זיכוך. זה אומר שאם אנחנו עובדים את השם עם דברים מזוכחים, זאת אומרת, אם אנחנו עובדים את השם עם דברים שהם לא כל כך גשמיים, כמו לעבוד את השם רק עם לימוד התורה, לעבוד את השם רק עם הכוונות בלב, לעבוד את השם עם חלקי רוחניות יותר מאשר עם חלקי גשמיות, אז הגילוי של משיח זה גילוי של עננים בשמיים. זאת אומרת, הגילוי גם נמשך רק לרבדים עליונים יותר. אבל אם לא זכור, אם אנחנו עובדים את השם עם דברים גשמיים יותר, חומריים יותר, רבדים שפלים יותר, אז המשיח מגיע בצורה של אני ורוכב על חמור, המשיח מגיע בתוך החומר עצמו. אז יצא, שוב פעם נחזור לעניין שלנו, שבעצם הכל תלוי בדבר אחד. הכל תלוי בנו. כן. אבל הכל מנווט לכיוון אחד חיובי בסופו של דבר. אם ככה, זה מזכיר לנו מה שרבי כותב בשיחה בפרשת לך לך אצל אברהם אבינו. כתוב לך לך בקבלה ובחסידות שלך לך זה הליכה מחיל אל חיל בקדושה, תנועה של התרוממות ועלייה. אבל מה שמאוד מעניין שכל הפרשה של לך לך מדבר הכל על ירידה, וירד אברהם מצרימה, והסיפור של פרעה שחשק בשרה, והסיפור של ויראב בארץ. כל הפרשה כולה מדברת רק על נסיגות של אברהם אבינו. באותה פרשה שמדברת על נסיגה מארץ ישראל למצרים, על נסיגה רוחנית אפילו של אברהם אבינו, על נפילת שרה בידיו של פרעה, הכל 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 תחת כותרת של צמיחה. לך לך. איך אפשר לקחת דברים שכל כולם הם נסיגה, לתת להם כותרת של צמיחה? זה לא צמיחה, זה צמיחה בנון. זה לא צמיחה במם, זה צמיחה בנון, אבל הכותרת היא צמיחה במם. התשובה היא מאוד פשוטה, שבאמת אנחנו רק צומחים. גם כשבעינינו אנחנו צומחים, באמת אנחנו צומחים. מספרים שהיה פעם איזה גוי אחד שהלך פעם על חוף הים, והוא היה עייף והלך לישון. בחלום הוא רואה איך שכל חוף הים הופך להיות מפה, מפה של החיים שלו, והוא רואה, הנה זה מה שקרה איתו בגיל 3, זה מה שקרה איתו בגיל 4, זה מה שקרה איתו בגיל 5, זה מה שקרה איתו בגיל 6. הוא רואה הכל 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 מה שקורה, והוא חושב ומסתכל, הנה חיים המאושרים שלי, הנה החיים הלא טובים שלי, הנה הימים שבהם שמחתי, הנה הימים שבהם נפלתי, הנה הימים שבהם התלוצצתי, הנה הימים שבהם התעצבתי. הוא רואה את הכל, את כל החיים הוא רואה מפה, ובמפה הזאת הוא רואה צעדים בתוך החול. הוא מבין שהוא צועד לאורך כל החיים שלו, ולידו הוא רואה עוד זוג צעדים. אז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא צועד איתו ביחד, פסיעות בתוך החול. ואז הוא רואה דבר מעניין, הוא רואה שדווקא באותם זמנים שבהם היה לו מאוד קשה, הוא רואה שיש רק זוג צעדים אחד. אז הוא בדמיון מבין שמה זה הזוג צעדים האלה, שרק הוא צועד לבד, והקדוש ברוך הוא לא צועד איתו ביחד. הוא התחיל לבכות, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה כשהיה לי כל כך קשה עזבת אותו? הקדוש ברוך הוא אומר, שוטה שכמוך. בדברים הקשים ביותר בחיים, הרמתי אותך לידיים. והזוג צעדים שאתה רואה, הם זוג צעדים שלי. אז פה זה הרבה יותר ממה שאמרנו קודם בעצם.
מה המקור של
הדבר? לא יהודי.
מקור לא יהודי?
לא. מה עומד מאחורי המשפט הזה? מה שעומד מאחורי המשפט הזה הוא בעצם שלא רק שגם החצי כוס הריקה היא מלאה, אלא למעשה כל מה שלך נראה כנסיגה, שמה מתרחש הגילוי הכי גדול. ובמשך הזמן אתה תראה איך שדווקא שמה הונחו התשתיות והונחו היסודות לצמיחה היותר גדולה שלך.
למה הכי
המצב הכי קשה? שם הונחו התשתיות ושם הונחו היסודות לקפיצה ולצמיחה הכי גדולה.
שמה
הניחו את היסוד לצמיחה הכי גדולה.
מה זאת אומרת
לא, יש צמיחה באופן של הליכה.
צמיחה של
המשיח? כן, יש צמיחה באופן של הליכה. ויש צמיחה באופן של קפיצה. איפה שנראה כי ירידה, שם מתרחש תהליך של קפיצה. מספרים ששלמה המלך היה לו נשר מאוד גדול. שעל הנשר הזה... הוא היה...